מתפתח, בונה בית, ובאיזשהו שלב הוא יכול להמשיך במקום הזה, הוא שאומר, עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולעסוק בקודש. זה דבר גדול ומיוחד מאוד, אז יישר כוח גדול לכולם. ואני רוצה לדבר על הציבור, על הכוח של הציבור, על מה שמיוחד בציבור. למה יש מעלה יותר גדולה פי כמה וכמה ממשהו שמתנהל באופן רחב כמו מה שקורה פה, ברוב עם הדרת מלך, מאשר שכל אחד ואחד יעסוק בזה בבית שלו. הרי אם זה כוח התורה, כל אחד יכול לשבת היום, יש כל כך הרבה אמצעים. יש לך באינטרנט, ויש לך שיעורים, וכל מיני תוכנות ודברים, והכל אתה יכול לעשות אותו לבד. אז למה לי לצאת מהבית, במחילה, ולעזוב את הפיג'מה, עם הכוס קפה בצד, ולשתות איזה קפה ככה שלא בדיוק אני אוהב את הטעם שלו, והמייחם בדיוק נגמר וזה, ולהתלבש ולשבת כולם ביחד. מה היתרון והמעלה שיש פה בכוח של כולנו ביחד? האם יש פה משהו שונה שמתרחש פה? או שזה פשוט הרבה פרטים שתשמע, לא בדיוק אני יכול למצוא את השיעור המתאים, אז בואו נשמע ביחד איזה משהו. אני רוצה לומר שאנחנו קשה לנו לקלוט ולהבין את הגודל ואת המעלה של הציבוריות. מה זה ציבור בעם ישראל? אז כולנו יודעים שציבור זה ראשי תיבות, צדיקים בינוניים ורשעים. זה לאו דווקא צדיקים במובן של מי צדיק ומי רשע ומי בינוני. פה כולם כבר צדיקים. זה ברור, אם אתם מגיעים לפה, בגדר צדיקים. אפילו כתוב, ועמך כולם צדיקים. ככה מתחיל פרק חלק, פרק עשירי בסנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז מה המשמעות של צדיקים בינוניים ורשעים? המשמעות היא שאנחנו שונים זה מזה. כל אחד מאיתנו הוא נראה אחרת, הוא גם חושב אחרת, הוא גם רואה אחרת את הדברים. לא סתם בתפילין של ראש, כמה בתים יש לנו בתפילין של ראש? 4 בתים, נכון? ביד יש לנו בית אחד. לוקחים את הקלף, מגלגלים אותו, מכניסים פנימה. כי במעשה צריך לעשות מעשה אחד, אתה לא יכול להתלבט, צריך להכריע, צריך לפסוק, צריך לחתוך. אבל בעולם המחשבתי יש 4 בתים, 4 צדדים. אחד חושב על זה, אחד חושב ככה, אחד רואה ככה. בחציוניות אנחנו נראים שונים זה מזה, אבל בפנימיות אנחנו אחד. וזה מתבטא בכך שכולנו, שכל אחד פה בא מבית אחר, בכלל, בתפיסת עולם אולי, בחינוך שלו, וגם פיזית, יצא עכשיו מהבית שלו, מהעולם שלו, מהתמונה שהוא אוהב על הקיר בסלון, והוא חושב שהיא בכלל, בכלל לא כזאת איי-איי-איי, והוא חיפש אחריה בכל העולם, ובא מהעולם האישי הזה, ומבטא את מה שמחבר בינינו. אלישע הנביא, הוא זוכה להרבה הטבות מכל מיני אנשים שהיו סביבו בגלל הניסים שהוא עשה. והייתה אישה אחת שסידרה לו בעליית הגג מקום ונתנה לו מיטה וכו'. והוא רוצה להחזיר לה טובה. אז הוא בא אליה ואומר לה, תשמעי גבירתי, יש לך דבר אל המלך? את צריכה, אני מקורב לרשויות, מה שנקרא. את צריכה איזה הנחה בארנונה, איזה פטור, איזה מרפסת לא חוקית, משהו, את צריכה, יש לך זה? והיא אומר לו דבר גדול. הוא אומר לו, אני לא צריך שום דבר, למרות שאתה יכול לתת לי וזה יקפיץ אותי קדימה. יהיה לי רווח אישי גדול ומובהק, אבל בתוך עמי אנוכי יושבת. יש מעלה לבתוך עמי, והציבור זה ביטוי לבתוך עמי. ואני רוצה לומר שהדבר הזה הוא חידוש גדול, שאולי מתחדש בפעם הראשונה, אולי, אבל בוודאי מתחדש, אולי אפילו בפעם הראשונה, בפרשה שקראנו פרשת בו. אתם יודעים, צריך תמיד לקשר את הנושא שאתה מדבר איכשהו לפרשת השבוע. אנחנו צריך איכשהו למצוא באיזושהי אומנות. היה איזה אחד, הגיע לעיירה, והגיע לפני שבת לעיירה שהוא לא מכיר, הוא לא גר שם. וככה, אתם יודעים, שבת לא משנה מתי נכנסת, תמיד אתה עם הלשון בחוץ. 2 דקות לפני שבת, עם המשקפיים ככה, עם הזיזים של השעון שבת, זה לא משנה אם שבת נכנסת ב-6, ב-5, ב-3, כן, ככה תמיד. אז הוא מגיע בלחץ לעיירה, אומר, איפה אפשר לקשור את הסוסים? אומרים לו, לך לבית של הרב. עוד אחד, איפה אפשר לקשור את הסוסים? לך לבית, כולם לבית של הרב, מה קרה? יש לו הורבה לרב בבית, מה, למה אצלו את הסוסים? הגיע לבית של הרב דפק. רבי, אמרו לי שאצלך אפשר לקשור את הסוסים. אומר לו, אני צריך לקשור הכל לפרשת השבוע, אז בוא תקשור את ה... אולי גם את הסוסים שלך ככה, בפרשה שאני... תמיד צריך לחבר לפרשה, אבל אצלנו זה ממש מחובר. כשבני ישראל באים לצאת ממצרים, באחת המכות, בא משה רבנו ואומר לפרעה, תן לנו לצאת. אומר לו פרעה משפט מאוד מאוד מפורסם, פסוק מפורסם. מי ומי ההולכים? מי הולך? מי יוצא? ואז משה עונה לו תשובה שפוערת את פיו של פרעה, הוא לא מבין. הוא נשאר עמום. אומר לו, בנערנו וזקננו אלך, בבננו ובנותינו, כי חג השם לנו, יש לנו חג, הולכים לעבוד את השם. מי הולך? הנערים, הזקנים וזה. טוב, תראו, סבא וסבתא זה משהו אחר. הם אוהבים שהנכדים מגיעים. למה? כי כמו שהם מגיעים, הם גם הולכים. נכון? מגיעים פה, נותנים זה וזה, אבל לא תאי שהוא לא צריך בלילה לקום וזה וזה. אבל ילדים, נערנו וזקננו, זה קשה. הלכתי לפני שבוע וקצת, היה עצרת תפילה בכותל המערבי. כן, היה בערב ראש חודש ועד, עשו יום כיפור קטן. ברוך השם, היו שם הרבה אנשים, היו כ-50 אלף איש. הייתי עם איזה איש יחסית מבוגר. פתאום הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לשירותים. עכשיו אני, אתם יודעים, 50 אלף איש בכותל, איפה כל הרבונים, שם יש את המרפסת, שם הרבנים עומדים, החזנים וזה, איך אני עכשיו יפלס את הדרך לשם? עכשיו לא נעים לי, תשמע, אתה מבין, אתה... הוא אומר, עכשיו זה הלך, לא הצלחתי להתפלל, לא יום כיפור קטן, לא מנחה, לא אשרי, לא שום דבר, כן? אם אתה עומד לבד לפני הקדוש ברוך הוא זה קל, אבל פתאום הילדים מושכים לך בציציות מפה, והוא רוצה את הבמבה, והוא רוצה את הבמבה של ההוא, והוא רוצה את הבמבה שהוא לקח מההוא, ו... אז מה זה הדבר הזה? לעבוד את השם שכולם ביחד, בנערנו וזקננו, בבננו ובנותינו, כי חג השם לנו. אומר לו פרוע, אתה מתבלבל. איך עובדים? איך עובדים את אלוקים? מה פתאום? רק הגברים ילכו. כן, רק הגברים. כי אותה אתה מבקש. אם אתה מבקש את אלוקים, איך עובדים את אלוקים? מי שצריך, אבל בלי הפרעות מסביב. איזה מצווה הכי מסמלת לנו שכולם צריכים ללכת? שכולם צריכים להיות שם. הקל, הקל, הקל. בהקל צריך כולם. גברים, נשים וטף. תנסו רגע לדמיין את הר הבית. עומד שם המלך. על איזה הצטבה גדולה, כן, על איזה משהו מעץ. הוא צריך להקריא פסוקים. עכשיו אין רמקול כמו פה. פה כמה אנשים יש? עשרות אנשים. תחשבו, אלפים, עשרות, מאות אלפים, כולם מגיעים. עם הילדים וזה, ואיך הולך? הוא איבד לו את המוצץ. עכשיו אין פה איזה סופר פארם או משהו לקנות, תביא לו מוצץ. איפה עכשיו? מקסימום היה למטה את הוול, כן, למטה, אולי היו חנויות, אבל איך תביא להוא והוא זה, וכולם בוכים. נראה לכם שמישהו הצליח לשמוע על המלך? אז למה כולם ביחד? כי יש את החוויה, יש את האמירה שכולנו שייכים. לפעמים השאלה זה לא מה התוצאה שהרווחתי ביד, מה קיבלתי, כמה למדתי, אלא עצם המציאות שאני שייך, ואני רוצה לומר את זה גם פה, עצם המציאות שמישהו אומר, אני שייך לקבוצה הזאת, אפילו רק בוואטסאפ, זה כבר אומר משהו. אני שייך לקבוצה, אני שייך לציבור, שמה המטרה שלו? מה היעד שלו? מה הוא רוצה להשיג בהתקללות הזאת, בהתקשרות המשותפת הזאת? לא רק ממון או עניינים כאלה ואחרים שבדרך כלל אנשים מחפשים. אני רוצה שייך להיות שייך לקודש, לתורה. וגם אם ביום הזה לא הצלחתי, וגם אם פה ושם, אבל זוהי ההתקללות הזאת. והדבר הזה, אני רוצה לומר, הוא בא לידי ביטוי באופן מפתיע מאוד, וכמה פסיקות הלכתיות מרחיקות לכת, שמופיעות גם בגמרות וגם בשולחן ערוך, סליחה, וכפי שנראה לפנינו, יש לכם דף, אז בואו נעבור עליו, בכל זאת הדפיסו פה דף, אז שטעות שאני לא אדבר ולא נשתמש בדף, אז פעם הביאו לרב צבי יהודה קוק, הוא היה כהן, בן של מורנו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אז הביאו לו, הוא היה כהן, ולא היה שטיח על הרצפה. אז אחד התלמידים רץ, 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 כדי להביא לו איזה שטיח קטן, לאיזה מגבת וכו'. היה לנו גם בצבא, היה לנו כהן שבמסירות נפש כזאת שאי אפשר לתאר, אתם יודעים מה זה להוריד נעליים, מי שכהנים פה שהיו בצבא, להוריד נעליים צבאיות בשטח, עם אנטילת ידיים הקבועה, זה מסירות נפש, זה. לכן מברכים את עמו ישראל באהבה. אז הביאו לרב צבי יהודה איזשהו שטיח קטן. עכשיו, הוא מצד אחד לא רצה, שילמדו שחייבים לברך עם שטיח. אם אין שטיח, אפשר לברך גם על הרצפה. מצד שני, הוא לא רצה לא לכבד את ההוא שרץ להביא לו את השטיח. אז מה הוא עשה? עמד רגל אחת על השטיח, רגל אחת לא. כן, אז שלום. אז אנחנו נלמד פה גם מהדף. כמה מקורות מאוד מרכזיים על כך שכוח הציבור הוא דבר שאי אפשר בכלל לתפוס אותו בהבנה רגילה. בואו נתחיל אולי בגמרא השנייה, בסדר? אולי עם החתם סופר במקור ראשון. החתם סופר הוא זה שמחדש את הדבר הזה, תסתכלו. הסכמת כל החכמים במקור ראשון שהבדידות זה טוב לעבודת השם. אתה רוצה לעבוד את השם, כמו שאמרנו, לך בשקט. מה אתה צריך את הילדים על הראש? מה אתה צריך שהוא זה, והוא מפה, לך עזוב, בשקט, בנחת, הרבה יותר טוב, הרבה יותר רגוע, מה אני צריך פה את כל האנשים פה מסביב, שם בשקט, מול היוטיוב, מול הזה, איזה שיעור שאתה רוצה, אני יודע איזה רב מגיע, מי מדבר, הוא בכלל מדבר, אני מבין מה הוא רוצה, בדרך כלל הוא מדבר שם ברומו של עולם, יש רבנים מדברים, אז זה כמו מסוק שממריא, מטוס ממריא, ואתה כבר בטוח שעוד שנייה רגע הוא נוחת, פתאום, עוד פעם עליה לב, הוא רוצה לבחור את הרבנים שלו וזה, למה לי לבוא להיות שותף? הרבה יותר קל לעבוד את השם בבדידות. לכן ברחו, אומר החתם סופר, הפילוסופים הראשונים אל המערות ואל היערות ואל המדבריות. לכו למלא מנזרים שיש פה, של, לא של עם ישראל, לא של היהודים, מלא מנזרים. לא מזמן לקח אותי מישהו לאיזה טיול, אחד מהקהילה שלנו, אמר בוא בוא בוא, אני רוצה להראות לך איזה, מה? אמרתי לו, בוא יום שישי נלך, לקחתי את הילדים, עלינו על הג'יפ שלו, הגענו למקום שנקרא מר סבא. מכירי את המר סבא? על נחל קדרון. אתה הולך שם, אתה רואה, זה בא מהצד השני, לא מהצד של בית לחם. אתה רואה שם, לא יומן, אנשים שגרים לך בבדידות, בתוך כוחים כאלה, בתוך צלע הער, לא יומן. זוהי תפיסת העולם של הדתות האחרות, שהכי טוב זה בשקט, בבדידות, בלי רעש, בלי שיפריעו לי. וזה מה שחשב פרעה. אבל אצלנו דת תורתנו, אומר בשורה השנייה חתם סופר, הוא בהיפוך. כי אדרבה, עיקר עבודת השם היא ברבים. ברבים, ברבים, הנה, ברבים. מה שמתרחש פה זה פי כמה וכמה יותר מעם כל מי שפה היה יושב ולומד עכשיו לבד. דומה, כי אינו דומה רבים העושים מצווה למעוטים העושים מצווה, ומשום כך הם שוחטים את הפסח על היחיד. וזו הייתה טענת פרעה עם משה רבנו, שאמר לו מי ומי ההולכים. וכשאמר לו בינרנו וזקננו, שחק עליו, אמר לו מה, למה לצאת עם הנערים ועם הזקנים ועם כל הילדים? זה רק יטריח אותך, זה רק יפגע בכם. סימן שאתם מנסים לברוח. אם אתה מבקש, זה בהצטלה של תפילה. אבל מה אתה צריך את כולם? הוא באמת לא הבין את זה. כי כדי לעבוד צריך בשקט. אבל לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. רוצה לומר, עם עבודת השם אתם מבקשים? זה טוב בבדידות, השיב לו משה רבנו, אדרבה. גם מקננו ילך עמנו. הכל מתעלה כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה מקום לשיעור אחר שאין לו זמן עכשיו. אבל רואים שהרכוש והממון גם כן תופס מקום מאוד מרכזי בכל הסיפור של יציאת מצרים. עוד החל מימיו של אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ששם כתוב ועבדו ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל גם רואים בכל יציאת מצרים, תשאלו אישה מגבירתה, כלי כסף, כלי זהב, שמלות, זה עניין שלם. אבל רואים עבודת השם צריכה לגעת בהכל, לרומם את הכל ולעלות את הכל. והדבר הזה מקבל ביטוי בהרבה פסיקות הלכתיות, כפי שמופיע לפנינו בגמרא בתענית בדף ח'. אומרת שם הגמרא בשם רבי עמי, שמי שמתפלל לא ברצינות, אז התפילה שלו היא לא כל כך מתקבלת ולא כל כך נשמעת. כן, זה באמת דבר שהוא קשה. מי שלא מתפלל ברצינות קשה לכוון בתפילה, כולנו יודעים. יש אפילו חסידויות שלמות ששם מתפללים מאוד מאוד מהר. האדמו"ר, אתה נכנס, אתה רואה הוא מסיים, למה? כדי שלא יכנסו כוונות זרות. פעם אחת מסופר על איזה יהודי שהוא הלך והיה צריך לעלות מיסים לאיזה פריץ אחד בחוץ לארץ, באיזה עיירה, היה צריך לשלם לו הרבה מיסים. והוא הצליח לעבוד, יהודים הם חכמים, הצליח לעבוד על אותו פריץ ולשלם חצי ממה שהוא היה באמת צריך לשלם לו. חסך הרבה מאוד כסף. אבל אז התחיל ליבון עוקפו. והוא התחיל לחשוב, וואי וואי, אתם יודעים איך זה שאתה הולך לישון בלילה, אתה אומר, אמנם הרווחתי, אבל איך תדע, יגלו אותי, יתפסו אותי, יעשו לו, יספרו וכו וכו. הלך לרב שלו, אמר לו, רבי, תשמע, אני לא יכול לרדם בלילה, מה קרה? אומר לו, תראה, אני עשיתי ככה, הצלחתי להרוויח כסף, אבל אני חושש שאותו פריץ יגלה שעבדתי עליו, והוא יתפוס אותי, אני לא, אולי הוא יתלה אותי. אמר לו, רבי, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה, אבל יש לי רק שאלה אחת לפני שאני אגיד לך. הוא גוי או יהודי? אומר לו, מה זה קשור? מה זה שייך? אומר, הוא גוי יהודי? אומר לו, הוא גוי. אם כך אין חשש. למה? אין לו תפילת 18. הוא לא יזכר בזה. אין לו תפילת עמידה. אנחנו יודעים מה זה תפילת עמידה. אתה רק מתחיל, פה פתאום טייס אוטומט. טוב, פתאום התחלת, אולי אתה מגיע לברכת המזון לפעמים. אחרי זה על המחיה. יש כל מיני כאלה דברים. אז קשה לכוון בתפילה. קשה. לכן אומר רבי עמי, מי שאין תפילת, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן נשים נפשו בכפו, כלומר שכל הנפש שלו נמצאת בתפילה. מישהו מאיתנו יכול לומר שהוא ככה? אשריו. שיעשה לי מי שברך אחרי כן. גם אם לא, שיעשה לי מי שברך, אבל אם כן, עוד יותר. אז יש פתרון. גם אם אנחנו לא יכולים לכוון, אומרת הגמרא, מביאה פסוק שלכאורה מראה שאפילו אם הוא לא מכוון, כן תופס את התפילה שלו, אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן ביחיד, כאן בציבור. יש ג'וקר. יש לחצן, עוקף הכל. שגם אם אתה לא 100% ברמה האישית והפרטית בתפילה, ומי יכול להיות, אבל הלכת לציבור. עכשיו, כמה זה קשה לטרוח ללכת למניין? לפעמים נוח בבית, וזה אפילו יותר מזה, לפעמים התחושה הפנימית שלך, שהתפילה האישית שלך תהיה הרבה יותר טובה מאשר זה, תראה את ההוא, והוא יגיד לך ככה וזה, אבל יש מעלה בציבוריות. ותפילה בציבור מתקבלת פי כמה וכמה מאשר ביחיד. זה נכון, החזן תמיד צריך להתכוון להוציא את כולם, גם בברכת כהנים, וזה עניין, כי החזן הוא שליח של הציבור. אני תמיד אומר אצלנו בקהילה, חזן הוא שליח ציבור. חזנויות לך תעשה אני יודע, בהיכל התרבות וזה, אין בעיה, יש הרבה אנשים שאוהבים חזנות, אני בטוח גם פה, וזה מצוין. אבל אצלנו להתמקד בלהיות שליח ציבור. וחזנות, אני תמיד אומר, 10% חזנות. 90% שליח ציבור, 10% חזנות, בסדר, ואולי בימים נוראים ניתן לך עוד ככה מרווח של עוד 5%. אבל נכון, שליח ציבור צריך לכוון להוציא את כולם. אומרת הגמרא, פלא פלאים. עוד דבר יותר גדול. תראו, יש אחד, כתוב שצריך להיכנס לתפילה בכל מיני דרכים, מתוך שמחה, מתוך שלווה, כי אדם צריך לכוון בתפילה. וגם יש מעלה גדולה להיכנס לתפילה מתוך תורה. אם אדם למד תורה לפני כן, הוא קצת מזדקך. הרבה פעמים באו לחזון איש, שאלו אותו כל מיני שאלות בעולם הזה, תן לנו הצעה, אני יודע מה, איפה לשלוח את הילדים, איפה זה, מה לעשות בביזנס וזה. הוא אמר, רגע, אני צריך ללמוד. הלך למד כמה שעות, ואז השכל ישר, השכל נקי, יש סיעת דשמיה, מה שנקרא, ונתן הצעה טובה מעניינים אחרים. יש עניין להיכנס לתפילה מתוך תורה. כך אומרת הגמרא בברכות, נמצא בשולחן ערוך. אבל תראו משהו מדהים. יש אחד, יש לו בית כנסת. ליד הבית כנסת יש לו בית מדרש, יושב שם אחד לומד, עושה דף יומי, אשריו אשרי חלקו. אבל יש אחד אחר, שהוא, בזמן שהוא לומד דף יומי, הוא בדיוק הולך עם הפומפה, כי יש סתימה בשירותים, מה נעשה, נכון? לפעמים במקום של ציבור, יש הרבה תקלות, וצריך את זה שיעסוק בצורכי הציבור ויתקן אותם. לא סתם אומרת הגמרא בבבא בתרא, שקדירא דדי שותפי, נכון, הקדירה של השותפים, לא חמימה ולא קרירה. אף אחד לא מתעסק, הוא אומר, הוא יטפל, הוא יטפל, הוא יטפל, בסוף השירותים עולים על גדותיהם, ואז צריך את הגבאי המסור, את זה שנמצא מאחורי הקלעים, את זה שכולם מגיעים, הכל מוכן, הכל מסודר, אבל הוא משקיע. במהלך היום, במהלך הזמן שלו, הוא יוצא מעבודה מוקדם, הוא יוצא מהבית מוקדם, הוא מגיע כמה דקות לפני התפילה. עכשיו יש לך שני אנשים, יש תאו, אף אחד לא נמצא בבית כנסת, יש תאו לומד דף יומי, ויש את הגבאי או את הזה שזה בא עם הפומפה. הוא הולך עם הפומפה ככה, וזה מתחיל ככה בשירותים, וזה מוריד את המים פה ושם, טוב, מגיע התפילה. עכשיו תחשבו, הוא נכנס מתוך לימוד תורה, הוא אומר השולחן ערוך, תראו פלא פלאים, מקור חמישי, מקור רביעי. סימן צדיק ג', העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמי. פירוש שמתוך שהוא מתעסק עכשיו בענייני הציבור ולאו דווקא בלימוד תורה, הרי הוא דומה ללומד תורה, משהו שהוא לא עוסק בענייני תורה. במה הוא התעסק? הוא התעסק בשירותי, הוא התעסק בלהכין את הקידוש של כולם יחד זה, כן, לא בזמן התפילה. אבל כל הדברים האלה, זה אדם שהתעסק בעניינים הכי פשוטים, אבל הוא עשה למען הציבור. כשאתה עושה למען הציבור, כאילו עוסק בתורה דמי, פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה היא אצלו, שעוסק בצורכי ציבור. נגלה לכם סוד, אתם יכולים לגלות לי אותו יותר טוב. זה לא כזה שמחה גדולה לעסוק בצורכי ציבור. בדרך כלל כשאומרים לך צורכי ציבור, אתה יודע ישר שאין שכרן בצידן. יש מצוות ששכרן בצידן, ויש רוב המצוות שאתה לא יודע מה השכר. גם צורכי ציבור לא סתם כתוב בתפילה שאנחנו אומרים בכל שבת, בכל העוסקים, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. נכון? אתם משאירים אצלו. למה הוא עושה? אתה לא תמיד מתוגמל. לא כלכלית, לא בהערכה. לפעמים מה שבן אדם צריך בחיים זה לא כסף, הוא צריך רק הערכה. זה מילה טובה, שיראו אותו, שהוא לא יהיה שקוף, שיגידו לו את התודה הקטנה על כך שהוא טרח ועשה והכין. תשמעו, אדם מגיע, אצלנו עכשיו יש הרבה חיילים מגויסים בקהילה, פתאום אתה רואה, הוא התעסק בלקנות את המצרכים לקידוש, הוא התעסק בלקנות את הקוגל והחמין לשיעור של יום חמישי בלילה, למשמר, הוא התעסק בזה, ואז אתה צריך למלא את החזרות, אתה מתחיל להגיד, וואי, וואי, איך הוא סחב את הבקבוקים, איך הוא כל הזמן התקשר לראש יביא את הקיגל, איך הוא עשה ככה וזה, ואז אתה אומר, פתאום העיניים נפתחות, וכל מה שהוא צריך את הערכה הקטנה, שיגידו לו תודה, וזהו, עוסקים בצורכי ציבור, אבל שמחה היא לא... כאילו הוא עסק בדבר גדול. כן, אז זה דבר שהוא מאוד מיוחד שאומר השולחן ערוך. ועוד הוא הוסיף ואומר יותר מכך, במקור החמישי, בסימן עין בהלכות קריאת שמע, היה עוסק בצורכי רבים. מה זה צורכי רבים? לא יודע, יכול להיות שהוא עכשיו מסדר את הכניסה לבית כנסת, שאנשים לא יחליקו שם. יש אלג, יש גשם, הוא מפנה אותה. כל מיני דברים כאלה. אם הוא יכול להפסיק וללכת להתפלל או לקרוא קריאת שמע, בוודאי, תפסיק. אתה יכול להמשיך את זה אחרי כן? בבקשה. אבל אם אתה עוסק עכשיו באיזה צורכי רבים, ואם אתה תעצור אותם, אתה לא תוכל להמשיך, והציבור יפסיד, לא בענייני תורה וקדושה, אלא באיזשהו עניין שחשור לציבור, אתה יכול לפספס את קריאת שמע. מצוות עשה מהתורה פעמיים ביום, בשופר המקומך, פלא פלאים, זה לא יאומן. מה כוח הציבור? דבר גדול. קשר אליי לפני, אפשר לומר לפני המבול, לפני שמחת תורה האחרונה, יקשר אליי ערב חג סוכות, בחור. אמר לי, תשמע, יש לי שאלה הלכתית, איזה בית ספר אחד רוצה לעשות שיפוצים, הוא לא עושה אותם בזמן שהתלמידים נמצאים, אז כל המועד זה הזמן שטוב לו לעשות. והוא אומר, אם הוא יכול לבוא ולצבוע שם כל מיני צביעות, ולעשות תיקונים וכאלה דברים, הוא שאל אם זה בסדר, כי יש בעיה לעבוד בכל המועד. אבל כשאומרים לכולם שיש בעיה לעבוד בכל המועד, כולם יודעים שיש כלל שאומר שדבר... העבד מותר, זה יודעים, דבר העבד, זה שאלה גדולה מה נחשב דבר העבד. דבר העבד זה בדרך כלל חיסרון ממון, זה לא שיכולת פתאום להרוויח ו... כן, אבל בסדר. אבל יש עוד משהו, צורכי רבים, צורכי רבים. האם לשפץ את בית ספר של התלמידים יהיה יותר נעים להיות בכיתה, זה קדוש? לא קדוש. יכולים להסתדר, זה לא איזה משהו עכשיו, אבל זה צורכי רבים, יהיה להם יותר טוב שם, יותר נעים, יותר שמח, ילדי ישראל יוכלו ללמוד כמו שצריך בבית ספר, זה צוחר רבים, בבקשה, תעבוד בכל המועד. כלומר, יש פה עניין שפתאום רואים שכשנכנסת המילה רבים או ציבור, הרבה מאוד דברים משתנים וזה קופץ למעלה ומקבל עדיפות שאין כדוגמתה. עד כדי כך, שומר לנו, יש לנו עד 11 ורבע, אפילו שתי דקות לפני כן, כדי שיוכלו לטעום קצת מטעמים פה מכל ה... סדר גמור. אומר הרמב״ם, איך אנחנו מתפללים היום? זו שאלה של הגמרא בכלל. הרי נחתם עלינו הדין, נכתב ונחתם ביום כיפור. אז איך אנחנו עומדים שלוש תפילות ביום ובקשים, פרנסה ובריאות? מה שנחתם, נחתם. הרבה פעמים עולה לי המחשבה, תחשבו מוצא יום כיפור. איפה היינו? כל אחד מרגיש במוצא יום כיפור פחות או יותר הרגשה של רוממות הרוח, של התרגשות. אומר, הסתיים הצום, והתאמצנו וזה, ואני מנסה כל הזה, אני חושב לעצמי, איפה היינו ביום כיפור, ומה הקדוש ברוך הוא, כן, אבל כנראה שזה נבע, כי אמנם אנחנו היינו במקום טוב, אבל היינו מפולגים, לא היינו ציבור, הציבור היה חתוך, אולי היה צדיק ובור, אולי היה צב ובא וריש, לא יודע, אבל כשהציבור לא מאוחד, גם התפילות הכי גדולות לא יעזרו, ואולי זה התיקון שלנו עכשיו, ועד רבה בימים האלה צריך עוד יותר להוסיף באחדות הציבור. אבל איך אפשר להתפלל אם כבר נחתם הדין? אומר הרמב״ם דבר מאוד פשוט, במקור השישי, על פי הגמרא, אולי נקרא את הרמב״ם במקור השביעי, בוא נהפוך את העמוד, כשהופכים את העמוד כבר נרגעים, טוב, זה רואים את הסוף, זה קרוב, הכל בסדר, כן. אז מי שמכיר אותי יודע שלא משנה כמה עמודים יש, בלי נדר, בלי נדר, מתי שאומרים לסיים, מסיימים. זה איזשהו חוזה, סעיף מספר אחד בחוזה עם הציבור, שיהיו רגועים, שידעו, לא, פתאום יבוא פה עוד שעתיים, כן? אבל אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה ימים, יש עשרת ימי תשובה שבהם התפילה והצעקה יותר טובה, דרשו השם בהימצאו קראו ביותר קרוב, כן? יפה היא ביותר, בעשרת ימים שבין ראש השנה ויום כיפורים, יפה היא ביותר, ומתקבלת. אומר הרמב״ם בשורה השנייה במדברים אמורים ביחיד, אבל בציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נענים. כוח הציבור משדד את הכל, שובר את כל הכללים. גם אם נחתם הדין ונגזר הדין ולא יודע מה, והרינו מבינים כיצד עלינו לפעול בימים אלו באופן הכי פשוט ומובהק. נכון שצריך להוסיף תורה ומעשים טובים ומצוות וכל הדברים האלה, אבל ככל שנתקלל יותר בציבור בעשיות הללו, זה אולי הסיכוי שלנו שלא משנה מה נכתב ונגזר, הנה הרמב"ם אומר מפורש, זה יכול לשנות הכל. אז המעשים הדברים חשובים, אבל מתוך הציבור. ועוד יותר מזה, דבר קיצוני ביותר, ואולי זה ממחיש לנו לצערנו הרב. הרבה שואלים למה זה בא עלינו, למה זה קרה, אף אחד לא יודע, להשם הפתרונים, הנסתרות להשם אלוקנו, אבל אולי ניתן להציע הצעה. בואו נקרא את הרמב"ם במקור הבא, במקור השני, תראו מה זה. אדם שהוא צדיק סך הכל, לא עובר עבירות, לא עושה חטאים, לומד תורה הכל טוב, אבל הוא לא מתקלל עם הציבור. הוא בסדר. מה אכפת לי, מה הם עושים? וזה אני ישר, פעם היה אחד בימיו של רבי יונתן אייבשיץ, שהוא היה צדיק גדול, גם רבי יונתן, אבל גם החבר שלו, איזה רב תלמיד חכם. ואותו תלמיד חכם באותם ימים התחילו להתגלח עם תער, שזה דבר שהוא אסור, עם סכין, עם תער. אז בא רבי יונתן, אומר לו, תשמע, רבי, אנחנו חייבים עכשיו לעשות כינוס ולפרסם כל מיני פרסומים כנגד הדבר הזה. אמר לו אותו אחד, רבי יונתן, מה אתה דואג? תראה את הזקן שלי, איך הוא ארוך. אני לא מתגלח בתער, הכל טוב. מה אני אעשה שיש כאלה שככה? אמר לו, רבי יונתן, אתה לא מבין? כל עוד יש יהודי אחד שמתגלח עם תער, אתה עם חצי זקן וחצי מגולח בתער. מה זה אני? מי זה אני? בתוך עמי אנוכי יושבת, זה הכוח שלי. ולכן כך הוא אומר לו, ואומר הרמב״ם, זה לדעתי הכי מבין מהכל. במקור השמיני, הפורש מדרכי ציבור. בזה באמת מומלץ לעיין בפנים, אני אקרא את זה לאט. הפורש מדרכי ציבור. אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעדת ישראל. ולא, אינו עושה מצוות בכללם. לא שהוא לא עושה מצוות. פשוט הוא לא משתתף. יש לו בית מדרש כזה נפלא ונהדר. יום שני בבוקר, עשרות של אנשים, פלא פלאים הדבר הזה. אני לא רוצה לומר שמי שלא בא, חס ושלום, אבל אני אומר, ההתקללות זה דבר פלא פלאים. מה הדין של אחד שפורש מדרכי ציבור? והוא גם כן לא נכנס בצרתה. הוא אומר, אני מאכפת לי. אני, הילדים שלי לא בעזה, אני לא דואג. אני, המשפחה שלי, הכל בסדר איתה. הביזנס שלי דווקא מרוויח. כי עכשיו בדיוק היה צריך יותר ברזל, והוא יש לו מפעל של ברזל, לא עוד כל מיני דברים כאלה. הוא דווקא, אתם יודעים מה, הוא חי את החיים טוב עם המלחמה. לא כואב לו. ולא מתענה בתעניתם. אלא הולך בדרכו. כלומר חי כאחד גוי הארץ, כמו בן אדם, חי את החיים, מה שנקרא, עובר הכל, אחלה, סבבה. אומר הרמב״ם, אין לו חלק בעולם הבא, אויבי זניר. על מה? על מה, ריבונו של עולם? מה הוא עשה? הוא נסע פה בשבת עם לא יודע מה? לא! הוא אדם טוב, הוא אדם ישר. כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, פש, איזה מנץ', תראו איך הוא מתנהג, ירא שמיים. אבל לא כואב לו, כשכואב לכולנו. הוא לא מצטער, כשיש צער לכולנו. אז מה כל כך רע? ופה אני, הנקודה שבה אני רוצה לסיים את הנושא הזה. ולומר, יש פה עוד כמה מקורות, מי שירצה, יסתכל ויעיין וכו'. אבל הנקודה היא שכוח הציבור זה הכוח של הנשמה שלנו. מבחוץ אנחנו שונים, מבפנים אנחנו מאוחדים. כדברי ספר התניא רב שניאור זלמן מלאדי, נשמה אחת עם ישראל בגופים מחולקים. סיפור מפורסם על רבי אריה לוין, כשאחרי כן הסיפור הזה המשיך גם כן לדרור ויינברג בשם יקום דמו. רבי אריה היה לו בן משפחה. דברי היה הצדיק הירושלמי, היה הולך לבקר את כולם, אכפת לו מכולם, גם את המצורעים, גם את הזה. ואחד מבני המשפחה שלו, יעקב, קבוע פוגש אותו באיזה רחוב בבוקר, כל יום בירושלים, הקטנה שהייתה פעם, ברוך השם התרחבה, גאולה. ויום אחד הוא לא רואה אותו, חושב שהוא חולה, יומיים, שלושה, שבוע לא רואה אותו, הוא מתחיל לברר עליו, כי הוא רוצה ללכת לבקר אותו. ואז מתברר שהוא מרגיש מצוין, אבל הוא הוריד את הכיפה. בגלל שהוריד את הכיפה הוא מרגיש כבר לא בנוח מלפגוש את רב אריה. אז הוא הולך מסביב מהרחוב המקביל. אמר רב אריה, אין בעיה, נעשה לו תרגיל. הלך גם רב אריה מהרחוב המקביל, פגש בו, איפה אתה? וזה לא רואים, הוא לא, בוא, לא נעים לו, בוא ושם. אומר לו, אני אגיד לך את האמת עכשיו, אם כבר פגשנו. לא היה לי נעים ממך, רב אריה, אתה רואה, אני כבר בלי הכיפה, וזה לא נעים לי. אמר לו רב אריה דבר פלא פלאים מפורסם מאוד, תראה, הקדוש ברוך הוא עשה אותי נמוך, אני לא רואה כיפות, אני רואה לב, אני רואה לב. להתעסק בחיצוניות זה לראות ההבדלים, וכולנו שונים. מה שמחבר אותנו, שזה מה שיוצר אותנו את הציבוריות שלנו, זה הנשמה של כולנו שהיא מאוחדת בפנים. ולכן כוחו של הציבור הוא דבר נפלא ביותר, כי הוא מעורר את כוחה של הנשמה. שאין לך דבר יותר גדול ממנה, יותר מכל כוח שיש בעולם, זה הכוח של הנשמה, וזה הכוח של נצח ישראל, לא ישקר. במה אנחנו מאמינים בימים האלה? לא בגבורה האישית שלנו. אנחנו יודעים שיש לנו את הצבא הכי טוב והכי מוסרי והכי חזק בעולם, אבל אנחנו רואים שהדברים הרבה יותר מורכבים ומסובכים ממה שאנחנו חושבים, נכון? אנחנו מופתעים, היינו בטוחים, 100 ימים כבר יהיה אחרת, נראה משהו אחר. אבל למה יש לנו אמונה? כי נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל זו הנשמה שנמצאת בכל אחד מאיתנו, וככל שאנחנו נעשים יותר ציבוריים ועושים למען הציבור ושייכים למען הציבור, ככה הכוח הזה מתגלה. ולסיום, אנחנו זוכים באמת להיות כאן גם ביום שני וגם בימי חמישי. יש יום שהוספנו מכוח בית המדרש, מכוח המייסדים של בית המדרש הזה, של חברנו חיים, עוד כמה אנשים יקרים שבאמת ככה חשבו על הנקודה הזאת להוסיף עוד תורה. ואני יודע שזה קשה, בכלל ללמוד תורה זה קשה, כי זה דורש ממך רגע לעזוב את העניינים שלך ולשכוח מהכל. מה גם שפעמיים בשבוע זה בכלל משהו מביא, לעצם זה שיש יום אחד זה כבר מיוחד, פעמיים בשבוע. אבל אנחנו רוצים לומר שיש משהו מאוד מיוחד שקורה בימי חמישי בנוסף למה שקורה פה ביום שני. ביום חמישי הלימוד הוא קצת אחר. אנחנו, יש רב, אחד מהאברכים של בית המדרש, שהוא פותח בשיעור בדרך כלל פרשת השבוע, כחצי שעה, שלושת רבעי שעה, בערך מ-10:30 עד 11:15. ולאחר מכן, אני הקטן מגיע עם דף, שכבר נמצא פה בדרך כלל לפניי, אלא אם כן הכנתי אותו ב-9 בבוקר באותו בוקר, וחיים עדי שזה לפעמים קורה הדבר הזה. ואז הדף הזה זה דף מקורות שמחולק, ומכינים יחד, אופ, אוי אוי אוי, רגע, מכילה. תודה, מכילה. ומכינים יחד את הדף מקורות הזה בחברותות. עכשיו ללמוד בחברותות זה יותר קשה, תודה רבה, יותר קשה ויותר מורכב, כי זה דורש מאיתנו להיות אקטיביים ולא פסיביים. לכן אנחנו לא נותנים לזה לא שעה וגם לא חצי שעה, בערך 20 דקות, כי יש אנשים שאוהבים יותר ואוהבים פחות, אבל זה כבר מאתגר אותנו. זה משהו שפתאום מציב אותנו קצת לחזור לימים של הישיבה, קצת לחזור למקום אחר שלא רק אנחנו מקבלים ושומעים, אלא אנחנו פעילים, וזה מאתגר. וכל פעם אנחנו תופסים סוגיה אחרת מעולם אחר, סוגיה הלכתית, שיש בה קצת קושיות והתמודדויות. למשל, השבוע בעזרת השם יום חמישי, נעסוק בסוגיה שקשורה לדיני מקח טעות. משהו שהיה לנו בבית הדין. שני שותפים שנעשו שותפים סביב איזשהו עסקה מאוד גדולה בבורסה, לקנות חברה שהתפרקה. והתברר פתאום לאחד השותפים שהשותף השני שלו, שהוא אדם עם הרבה כסף וממון, שרצה להיכנס אותו לשותפות, וחתמו וכבר כמעט הגיעו לשלב הסופי, שהוא בעל עבר פלילי מאוד מאוד חמור. והדבר הזה, אם יתגלה לציבור מתוך החובה לדווח דיווחים מהותיים, אם הדבר הזה יתגלה לציבור, כנראה יפגע בחברה, ולכן הוא מבקש להישאר מאחורי הקלעים. אז הוא אומר לו, אתה מבקש להישאר מאחורי הקלעים? אז יש פה משהו לא טוב, אז זה מקח טעות. לא ידעתי שאני נכנס איתך. והוא בא ומבקש לבטל את השותפות. ואנחנו נתייחס לסוגיית מקח טעות. האם הוא יכול לטעון את זה, לא יכול לטעון את זה. האם היה לו לבדוק לפניכן? לא היה לו לבדוק לפניכן. האם עבר פלילי? ואיזה עבר פלילי? יכול לחשב למקח טעות או לא? כל מיני סוגיות כאלה ואחרות. ואנחנו עומדים מולם ומנסים להתמודד מולם, וזה מתחיל מ-11:15 עד 12:15, כולל הכל, כולל 10 דקות של פתיחה, שמכינות את הציבור הלומדים לקראת הדף מקורות, אחרי כן כרבע שעה 20 דקות לימוד משותף, אני משתדל גם כן לעבור וללמוד, אם אני לא מישהו לבד, אני משתדל גם כן ללמוד איתו, אז מי שרוצה אפשר לעשות גם חברותה או חבורה משותפת, ולאחר מכן שיעור סיכום כחצי שעה על הסוגיה, הלכה למעשה. ואני רוצה לומר שמה שאנחנו יכולים להוסיף בימים האלה, שנדרש מאיתנו הרבה מאוד לעשות טוב למען ישראל, זה הכוח שדיברנו עליו עכשיו, כוח הציבור. ככל שנזכה להוסיף בהתקללות הזאת, וזה דורש מאיתנו מאמץ, לצאת ממקום הנוחות שלנו, כי קשה, יום חמישי כבר ספונג'ה, נכון? אמרתי לכם, אני בא זה כדי שאני לא אלך למחנה יהודה, אני רץ לקניות, אבל צריך מה שאפשר. אז מי שיכל לבוא ולהוסיף, ולחזק אותנו בימי חמישי, תבוא עליו ברכה גדולה. ישר כוח גדול לכולם, היו ברוכים, חזקו ואמצו, ואני מאמין מאוד בכוח התורה שעולה מכאן, שהיא משפיעה גם על החיילים שלנו, די בכל אתר ואתר. חזק וברוך.